שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של רוורסים, פלטפורמה מספר 47, ויש לנו היום אורח ישי סמית. אהלן ישי.
אהלן, מעניינים.
מצוין. את ישי אתם אולי זוכרים מפודקאסט בעבר, הסקאלה, זה כבר לפני כמה חודשים. היום יום שבת בערב בישראל, בוקר בקליפורניה, איפה שישי נמצא, ואנחנו עושים את ההקלטה מעבר לסקייפ, אז בואו נחזיק אצבעות ש... הכל יעבוד כשורה ושום דבר לא יתנתק. יפה. אתה מחזיק אצבעות, ישי?
אני מחזיק איתן.
סבבה. אז היום בעיקר נדבר על סקיילביליטי, אבל אני חושב שנתמקד בעיקר בבקאנד סקיילביליטי, כי זה הדברים שבאמת קשים ומעניינים, אבל אולי מדי פעם ככה נפרוס כנפיים לכיוונים אחרים. אבל לפני זה ככה היכרות קטנה עם ישי, אני אתן לך קצת להציג את עצמך מה אתה עושה היום, וחופשי. שחק אותה.
אז נראה, זה דקה או שתיים. שלום, קוראים לי ישי. אני בקליפורניה, משוטט קצת בעמק הסיליקון בכמה שנים האחרונות. כרגע אני בסטארט-אפ שקוראים לו קצ'ינג. אני דירקטור אוף אנג'ינירינג, מה שזה אומר בסטארט-אפ קטן, זה פשוט שאני... מהנדס, וזהו, אני אחראי, אחד מהאחריות הגדולות שלי עכשיו בקצ'ינג זה לדאוג לסקלביליטי, רילאביליטי, שזה שני דברים טיפה שונים.
אוקיי, בוא תספר קצת על קצ'ינג, מה אתם עושים?
קצ'ינג זה פלטפורמה, תן לי להגיד זה בצורה יותר טובה, זה מרקט פלייס, איך אומרים מרקט פלייס?
שוק.
זה שוק.
שוק, כן, שוק הקרמל.
בדיוק, שוק הקרמל למנהלי כספים. אז במקום שאתה קונה עגבניות ומלפפונים, אתה קונה מיומנות של מישהו שינהל לך את הכסף, או במילים אחרות, קרן נאמנות. זה מה שעושים בקרנות נאמנות סך הכל. מישהו, אתה נותן למישהו את הכסף והוא מנהל לך אותו. עניין שבקרן נאמנות אין לך שקיפות מלאה, אתה לא רואה בדיוק מה עושה, רק בסוף השנה יש לך איזשהו דוח, יש הרבה עמלות שהן קצת נסתרות, ויש הרבה דברים בעייתיים. פה אתה יכול ממש לראות מי הבן אדם, לשאול אותו בדיוק מה הוא עושה ולמה. אנשים מפרסמים את המחיר שלהם, שזה עמלה, אז אפשר לדלג מבן אדם לבן אדם. ודבר שהוא מאוד... בגלל שקצ'ינג היא מאוד engineering driven, מונחת מהנדסים, החלטנו על מודל של שקיפות מלאה. זה אומר שכל מה ש... כל המידע שיש בקצ'ינג הוא לחלוטין שקוף, יש APIs.
שקוף למי?
להכל. מה?
שקוף למשתמשים? אוקיי.
משתמשים, לא צריך לשלם כסף, אפשר... יש API להכל. וכל SEO אפשר לעשות הכל, אז למעשה אפשר אפילו לראות מה זה רמז לכל מי שאולי משקיע בבורסה, אפשר לראות מה אנשים מובילים בקצ'ינג עושים מבחינת מסחר, אנשים שהם certified, זאת אומרת שאפשר לשים עליהם כסף אמיתי ולעקוב אחריהם ולעשות מה שהם עושים בצורה ידנית, זה לחלוטין אפשרי. כמובן עדיף לעשות זה דרך המערכת עצמה, כי אז העמלות הן הרבה יותר נמוכות, ודברים קורים בריל טיים, ויש הרבה סיבות לעשות זה ככה, אבל בעיקרון,
אוקיי, זה מודל שקיפות, של שקיפות. כן, שאתה אומר שקיפות, אני מקווה שקיפות יחסית לביזנס, או שקיפות יחסית לתהליך הפיתוח, או מה, איזה סוג של שקיפות אתה מדבר בעצם?
או, שקיפות על המידע, על, מבחינת הביזנס, המידע אוקיי. שיש באתר, עכשיו, מבחינת האנג'ינירינג, אנחנו כחברה שהיא 100% open source, עשינו גם את הבק-אנד שלנו מסקרץ', ואנחנו עומדים לעשות, הוא עומד להיות open source בעצמו, ה-API שלנו פתוח, והספריות שאנחנו מפתחים עליו הם open source, אז חוץ מהכסף שאנחנו שומרים לעצמנו, נותנים את הכל כמה שיותר לכולם. מודל מאוד מאוד בטוח, אין סודות.
קיבלתי איתות מאורי שהוא עכשיו אונליין, אז אני אנסה לצרף אותו תוך כדי הקלטה, נראה אם זה יעבוד. אורי, רק רגע. ישי תבליטי. אורי שומע?
שלום, כן.
או, הנה, ואנחנו כבר בהקלטה. אז אורי יצטרף לנו עכשיו, ישי בדיוק סיפר לנו על החברה שבה הוא עובד, קצ'ינג, ודיברנו בעיקר על נושא השקיפות, וכמו שישי הסביר, זה מרקט פלייס לכסף, כמו קרן נאמנות, אבל עם שכלול של שכלולים ברמת השקיפות. זה ממש תמצות של הדברים האלה.
סבבה.
אוקיי, אז יאללה, אז בוא נמשיך. אז בגדול, אנחנו מדברים על סקיילביליטי, ובעיקר נדבר על בקאנד סקיילביליטי. אז אני חושב שבוא נתחיל שנייה מההתחלה, ונדבר על למה בכלל צריך את זה. מה זה סקיילביליטי, או למה אנחנו צריכים את זה בכלל. אז ישי, כן, תציג את זה.
אולי באמת לא צריך. כאילו, יכול להיות שזה מיותר, ו... לאפליקציות מסוימות לדבר על סקיילביליטי. אולי אני אתחיל להיות פה דווקא devil advocate, הפרקליט השטן מהצורה הזאת. דבר ראשון באמת אולי, זה, בלי קשר לפרקליטות שטן, לא צריך אולי. וזה די ידוע ש-premature optimization, או premature scalability attempts, זה מקור כל הצרות עלי אדמות, או לפחות...
לפחות חלקם.
בתוכנה.
חלקם הנכבד.
אז בעיקרון, הבעיה היא זה בעיית משאבים. אנחנו רואים איזושהי תוכנה נחמדה, ופתאום היא צורכת יותר משאבים. אז
בוא נגיד שמשאבים
של CPU.
כן, עכשיו המשאבים האלה יכולים להיות בגלל שיש יותר משתמשים, בגלל שיש יותר דאטה, בגלל שיש... אלגוריתמים שצורכים הרבה CPU בגלל זיכרון, זה יכול להיות כל מיני סוגים של משאבים, אבל בגדול אנחנו הגענו לאיזשהו צוואר בקבוק, אוקיי?
כן, רק...
זה פתרון מאוד פשוט, אתה פשוט תוסיף, תעשה מחשב יותר חזק, תקנה CPU יותר חזק.
כן, אורי, מה אמרת?
מאוד רם.
לא, מה שאני אומר זה שנמשיך קצת את פרקליטות השטן, כשאתה מתחיל לפתח משהו, אז אין לך מושג כמה משתמשים יהיו, אם זה בכלל יתפוס, ואז באמת להשקיע בסקלביליטי, זה משהו...
זה לא מוצדק, לא מוצדק כלכלית, אתה אומר.
כן, זה לא מוצדק לפני שאתה יודע שזה באמת תופס. יותר חשוב לייצר קודם את האפליקציה שתופסת, מאשר להשקיע במה יקרה אם היא תתפוס.
נכון, אז בסופו של דבר...
חשוב לטעות מהר, למשל.
נכון, אז בסופו של דבר אנחנו חיים באיזון הזה של בין ליצור משהו שהוא טוב למשתמש, לבין ליצור משהו שגם יחזיק מעמד עם הרבה משתמשים. כן? וצריך לדעת מתי לעשות את הסוויץ' מליצור פיצ'רים חדשים ולחזק את הפיצ'רים הקיימים. נגיד לי זה ככה ממש בגדול.
והיתרון של, בוא נגיד שלנו... שלי ושלכם, אורי ורן, זה שאנחנו עובדים לפחות על אתר אינטרנט, סך הכל, זה לא מה שאנחנו מוצר שאורזים בקופסה ונותנים למישהו ולא יודעים מה יקרה איתו. לרוב השימוש עולה בצורה הדרגתית, נכון? אולי יש מדרגות, אבל זה לא שהיום יש לי 10 משתמשים ומחר מיליון.
כן, זאת אומרת, אולי היינו רוצים שמחר מיליון.
לא תמיד זה ככה, כן, אבל...
זאת נקודה מעניינת, זה למשל אחד הטיעונים לחובבי הקלאוד למיניהם, שאם יש לך אופי שימוש כזה, או שאתה לא יודע לחזות באמת, אם יש לך מחר איזשהו התנפלות גדולה לאתר, ואתה נהיה הדבר הכי חם בשוק, אז אתה אומר, אני יכול ללכת בקלאוד, ובקלאוד לגדול בעצם בצורה בלתי מוגבלת, שגם על זה אפשר לדבר הרבה. ואם למחרתיים הטראפיק שלי יורד, אני פשוט מחזיר את המכונות וזה לא עולה לי כסף.
אבל אורי, אתה אומר קלאוד ולגדול מהר, אני בטוח שאתה יודע... יותר טוב ממני, אפילו שזה קל להגיד, אבל קשה לעשות, נכון?
זה... בדיוק. נכון.
אבל בוא נתחיל מאולי מאפס. יש לי תוכנה שצריכה הרבה משאבים. אז אני הולך לחנות וקונה עוד קצת רם על אותו המחשב הקטן שיש לי.
כן, אז
הופך אותו לגדול.
כן, אז אתה קונה עוד קצת רם, אתה קונה עוד קצת דיסק, אתה מגדיל את הבנדוויץ שלך ברשת, אתה יכול לעשות הרבה דברים, ובאיזשהו שלב אתה נתקל בקיר כלשהו.
אז מה הקיר?
אז הקירות יכולים להיות כל מיני, כלומר זה כבר תלוי באפליקציה, נכון?
דבר ראשון, יש גבול לכמה רם אתה יכול לשים, נכון? על מכונה אחת. ויש גבול לכמה מהר ה-CPU.
ויש גבול לכמה דיסק 6 אתה יכול לעשות בו זמנית, וגם אם תתקין רייד, גם לא יש מגבלות.
אני חושב שהדבר החשוב להבין פה, זה שמשלב מסוים, הגודל של המכונה שאתה צריך לקנות, או המחיר של המכונה שאתה צריך לקנות, קופץ במדרגות הולכות וגדלות, ככל שאתה צריך לתת לה יותר ויותר כוח.
בדיוק, זה לדעתי אחד המכשלות העיקריות במיוחד לסטארט-אפים קטנים. למשל, יש לנו עכשיו, רוב המחשבים שלנו הם 32 ביט, אז הם יכולים לסחוב עד כמות מסוימת של רם. רוצים עוד, להגדיל עוד רם, רוצים 64 ביט, אז פתאום החבר'ה בדאטה סנטר אומרים, טוב, אין בעיה, אבל... אפשר לשים פחות מכונות ברק בצורה כזאת, כי הן צורכות יותר אנרגיה, יותר חשמל, יותר קירור. אז כאילו, המחירים מתחילים לעלות בצורה לא פרופורציונלית לעלייה בכוח של המכונה הבודדת.
אישי, עוד אפשר לקנות היום מכונות של 32 ביט? סתם כדי לסבר את אוזני המאזינים.
זה מאי-ביי?
בהחלט,
אולי באי-ביי.
אני טוען, לא באי-ביי, אפשר לקנות בהחלט. אני טוען שצריך לחשוב פעמיים לפני שעוברים ל-64 ביט, בהרבה מאוד מקרים. במיוחד בג'אווה, כי בג'אווה 64 ביט זה סך הכל פוינטרים יותר גדולים, ותעשו בנצ'מרקים, זה מה שאני מציע לכולם. תמיד לעשות בנצ'מרקים לפני שעושים החלטות דרסטיות, תראו שלפעמים 32 ביט עם רק 4 גיג אוף רם, יכול להיות יותר אפקטיבי עם 64, והרבה יותר זול, בגלל הספק ובזבוז של זיכרון, ועוד הרבה דברים אחרים מאשר 64 ביט עם כפול 4 זיכרון.
אוקיי, אישי, אתם ב...
ראיתי הרבה מקרים כאלה. הגארבג' קולקשן מסתולך. יש הרבה סיבות שזה נכון.
אוקיי, אתם בקצ'ינג דרך אגב מבוססי JVM?
אנחנו יש לנו Java, Python, JRuby on Rails, שזה JVM, כן? כן, לרוב זה JVM, קצת משחקים עם Erlang, אבל זה לא ממש, זה האפליקציה, זה ה... למסג'ינג קיו, שאפשר לדבר עליו אחר כך בסקלביליטי. אבל כן, בעיקרון JVM לאפליקציה עצמה.
אוקיי, קצת נסחפנו, נחזור אולי ל...
כן, אז אמרנו, דווקא השלב השני, לפני שבכלל הולכים לדיסטריביוט, זה פרלל קומפיוטינג. כי הדיסק זה, סליחה, ה-CPU זה סוד מאוד ידוע, הוא לא עומד להיות יותר מהיר בשנים הקרובות. יהיה לו פשוט יותר קורז. ויהיה יותר זול לקנות, דבר ראשון, יותר זול לקנות 4-way CPU, CPU עם 4 קורים מאשר 4 CPU. מהרבה בחינות, גם חומרה, גם אנרגיה והכל.
כן. גם מקום, בסופו של דבר, הכל צריך להיכנס לאריזה של פיצה.
כן, עכשיו, ואיך שלא יהיה, בכל מקרה, גם אם אתה קונה, בין אם אתה קונה 4 קור, או שבין אם אתה קונה 4 CPU. אז אני אומר שבכל מקרה, בין אם אתה קונה 4 קורס, או בין אם אתה קונה 4 CPUs, האתגר עובר לצד של התוכנה. התוכנה עכשיו צריכה לדעת איך להשתמש בהם ביעילות. כלומר, זה כבר די ברור שכמו שאמרת, ישי, ה-CPU האחד הבודד לא ירוץ יותר מהר, והוא נכון שאפשר לעשות פה ושם אופטימיזציה לתוכנית, ככה שהיא תרוץ בעצמה קצת יותר מהר, אבל גם לזה יש גבול. ועכשיו אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש ב-4 cores, ב-4 CPU, או ב-4 מחשבים שונים, או ב-16 וכו'. אז פה זה אולי האתגר הראשון של סקייל שאפשר לדבר עליו. זה אתגר תוכנה נטו. אתה יכול קצת לספר על איך אתם מתמודדים אצלכם עם האתגר הזה?
של סקלביליטי ככלל?
של בוא נגיד פרלליזם בתוכנה. איזה כלים אתם משתמשים?
יש מודל שנקרא איידנפוטן, למי שבקי קצת בתכנות פונקציונלי, הוא קצת מכיר את השם הזה, אבל זה אומר שזה פעולה פונקציונלית, שאתה יכול לבצע אותה יותר מפעם אחת, בלי סייד אפקטס. זאת אומרת, בלי שיקרה... So, למשל, read זה hide and put and day built in. אם אתה קורא משהו, אז אתה לא משנה את המצב בעולם. יותר קשה לעשות את זה ב-write. למשל, להוסיף משהו לדאטאבייס, אז אתה מוסיף עוד entry. אתה צריך להיות הרבה יותר חכם כדי לדעת שאם פעמיים אתה מנסה את הסוג מסוים של הוספה, אז אתה לא תעשה נזק. עכשיו, למה אני מדבר על זה בכלל? זה פחות או יותר הבסיס להרבה scalability, נדבר אחר כך אולי על partition tolerance ו-availability בכלל, אבל כן. אנחנו, כל מכונה, כל שירות מנסים לבזר אותו, ואחר כך לקרוא מקליינט לשירות הזה המבוזר, זה מה שנקרא בבאזוורד ה-overhyped SOA, שאתה, כל שירות הוא כן, אבל לא אולי כל, זה לא יכול להגיד כל, אבל יש לך הרבה שירותים שמבצעים את אותה פעולה שנמצאים על מכונות שונות. אתה יכול לקרוא להם, אם זה נכשל, אז לקרוא לשירות במכונה אחרת, שירות זהה במכונה אחרת, ולהניח שלא יצרת נזק.
כן, אז אני חושב שהבחינו כבר די מזמן שתכנות מקבילי זה מסובך, אוקיי? וכדי לעשות את זה קצת יותר פשוט, שמו לב שבדרך כלל כשמתקרבים למודל של התכנות הפונקציונלי, אז הדברים הם קצת יותר פשוטים, מכיוון שתכנות פונקציונלי הוא בהגדרה ללא, זאת אומרת, תכנות פונקציונלית טהור אין לו תופעות לוואי, ואז יותר בטוח לבזר את החישוב שלך, ואני חושב שדוגמה אחת, ויש הרבה דוגמאות לזה, אבל דוגמה אחת לאיפה שזה נעשה בצורה מוצלחת, זה המודל של MapReduce, אוקיי? שהוא מגדיר ממש מודל פונקציונלי של כמה, נגיד, עשרות מחשבים שעושים את פעולת המאפ, שזו פעולה פונקציונלית של מיפוי מערך X לערך Y, ואחר כך כמה עשרות שעושים את ה-Reduce, לוקחים את כל ה-Y ועושים להם Reduce ל-Z אחד מודל. ויש עוד הרבה מודלים כאלה פונקציונליים, ואני חושב שגם ארלנג וגם בוודאי שי ידע לדבר על סקאלה, הם שניהם די קרובים למודל הפונקציונלי הזה, ובעצם עושים את זה קצת יותר קל לעשות חישוב מקבילי.
הבעיה רנט שזה יפה להגיד ככה, אבל זה באמת מאוד קשה להגיע למודל פונקציונלי טהור, כי... סך הכל, תוכנה שלא משנה את מצב בעולם, היא לא כל כך מעניינת.
נכון.
אתה רוצה להדכן משהו בדאטאבייס, להוסיף איזה הרה בלוג איפשהו, להדכן בכמה דאטאבייסים כנראה.
נכון, אז נראה לי ש... אוקיי, אז מה הפתרון? אז הפתרון הוא שכאילו לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני אהיה פונקציונלי, חוץ מבמקומות שבהם אני אבחר כן לעשות סייד אפקט, אבל המקומות האלה יהיו ברורים לכולם שהם אלה שהולכים לעשות סייד אפקט, וכך יהיה לי יותר קל לנהל אותם.
וגם זה... כשאני עושה סייד אפקט, אני רוצה לדעת אם אני אבצע את אותה פונקציה פעמיים, אז אני לא אהרוס את המידע, אני לא אגרום corrupt, כן, אני לא אגרום לחוסר... מהימנות של המידע פתאום, איך,
כן.
לא יודע בדיוק איך,
אינטגריטי,
כן?
יש, איך נקרא לזה, סוג של טרייד-אופים ככה, בין קונסיסטנסי לסקלביליטי? ככל שאנחנו רוצים להיות יותר קונסיסטנט במידע שלנו, זאת אומרת, משהו ששינינו וחשוב לנו שהוא יהיה עדכני עכשיו, לא יודע מה, טרנזקציה בנקאית.
כן, אז אני חושב שמה שאתה אומר, אורי, לוקח אותנו כמה צעדים קדימה, וזה ככה, דיברנו לפני זה באופליין, אני וישי, על ה-white paper של דיינמו, שמסביר די יפה שכן, יש לנו שלושה פרמטרים, שאנחנו יכולים לעשות אופטימיזציה רק לשניים מהם.
תמיד, כן.
כן, והשלושה הם, בוא נראה אם אני אומר את זה נכון, אז אחד מהם זה availability, שתיים זה network partition, ומה השלישי?
Consistency,
אוקיי. כלומר, אם ניקח מצב נתון שבו יש לנו כמה הוסטים, ויכול מאוד להיות שאחד מהם מתנתק מהרשת, או שיש לו איזשהם עיכובים, זה לא בשליטתנו, ועכשיו אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים אופטימיזציה. אנחנו עושים אופטימיזציה ל-consistency, או שאנחנו עושים אופטימיזציה ל-availability. זה מוסבר מאוד יפה בווייט פייפר הזה, אז נראה לי ש... כל מה שאני אסביר יעשה עוול.
אולי כדאי אבל להסביר קצת מונחים של מה זה אומר כל אחד. אני אנסה קצת להתחיל ונראה אם תעזרו לי. availability הוא... availability זה ברמה של של המערכת. זה אומר... אם נוד אחד במערכת, אם איבר מסוים, בוא נגיד שזה מחשב, אם הוא למטה, האם כל המערכת תהיה למטה איתו?
או האם הדאטה לא יהיה נכון ברגע שהוא למטה, או דאטה לא יהיה נגיש.
זה נכון, אבל זה אולי דווקא הייתי יותר אומר שזה פרטישן... טולרנס, אבל זה אולי גם באיזה רמה אנחנו מדברים, אם זה רק המידע או הסרוויסס. תן לי לדבר אולי דווקא ברמה של הסרוויסס היותר טובים. ואז, כן, יש לנו את הפרטישן טולרנס, זה יותר ברמה של טרנזקציה עכשיו. אז אם טרנזקציה מסוימת, נגיד, אני בשביל טרנזקציה צריך מידע משלוש מקורות שונים. מהיוזרס שלי, איזשהו מסד נתונים של היוזרס שלי, עוד מסד נתונים אחר של, לא יודע מה, שלוש מסדים שונים. אז אם מסד נתונים אחד לפחות לא זמין, אז ברמת הטרנזקציה אני יכול להיכשל, שזה אולי בסדר גמור, אבל כשאני tolerance לפרטישנינג,
כלומר, פה אתה מקריב. זו דוגמה שבה אתה מקריב את ה-availability שלך, כלומר אתה אומר, מבחינתי אם אחד מהם לא זמין, אז לא ניתן לבצע את הפעולה, כלומר אני לא available, לא ניתן לכתוב אליי, או לחילופין, לא ניתן לקרוא ממני. אוקיי?
עכשיו בוא נגיד, ויש לנו דוגמאות למשל מה-white paper הזה של דיינמו, זה אמזון עם ה-shopping cart שלהם, נכון?
כן.
הם אומרים, אנחנו מודל של תמיד זמין, אנחנו לא רוצים אף פעם להיכשל.
כן,
זה אומר שאם יש לנו שופינג קארט, אני רוצה שתמיד שלקוחות יוכלו להוסיף עליו. וכמו ששניכם אמרתם, צריך להקריב משהו, אז המצאנו משהו חדש, שקוראים לזה eventual consistency.
כלומר, רגע, בוא רק נחדד את הנקודה הזאת, הם אומרים, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו תמיד ניתן לכתוב. אנחנו לא רוצים שהפרונט-אנד שלנו ייתקל במצב שבו הוא צריך לחכות לפני כתיבה, או שהוא אולי הכתיבה נכשלת או משהו כזה, אומרים, אנחנו רוצים שתמיד ניתן יהיה לכתוב, ואז אומרים, אוקיי, אבל גם אנחנו מבינים שלפעמים הוסטים נמצאים למטה, ולפעמים יש בעיות ברשת וכולי, איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה שאנחנו מרשים כתיבה, באופן נקרא לזה אופטימי, ואחר כך יכול להיות שמשהו מתפשל. אז מה אנחנו הולכים להקריב פה? ואז בעצם מה שהם מציעים זה, הם אומרים, אנחנו נקריב את ה-consistency, ובמקום שתהיה לנו consistency מלאה, מלאה, סליחה, אנחנו נמציא דבר שנקרא Eventual Consistency. אוקיי, אז מה זה Eventual Consistency? מה זה אומר?
זה אומר שיהיה בסדר. עלינו, יהיה בסדר.
כן, אין בעיה. זה לא... והאמת היא שלרוב זה נכון, לרוב זה בסדר. אז הם אומרים, טוב, כל חתיכת מידע שיש לנו, במקום לכתוב אותה למקום אחד, נכתוב אותה לאוסף מקומות, וכאן אולי אנחנו זולגים קצת לאיך key value stores כאלה, דרך אגב, לרוב זה key value stores, זה אומר זה לא SQL, כי עם SQL אתה לא ממש יכול לעשות את זה, שם אתה מחויב לאסיד מלא.
כן, כי SQL הוא כבר מורכב מספיק, ככה שאם נוסיף לו עוד רמה של מורכבות, אז אני חושב שזה כבר יהיה לגמרי בלתי אפשרי.
ישי, אני חושב שחשוב לומר שיש הבדל בין SQL כשפת שאילתות, לבין אסיד. כן. SQL היא שפת שאילתות ל-Relational Database, אבל הוא לא חייב להיות אסיד מלא, הוא לא חייב לתמוך בטרנזקציות לגמרי. וכך למשל את MyISAM של MySQL, הוא relational, הוא SQL-y, הוא הכל, אבל הוא לא מבטיח לך אף פעם טרנזקציות וקונסיסטנטים.
בדיוק, אני בלבלתי בין שפה למושג ארכיטקטוני, זה באמת דברים שונים לגמרי.
אוקיי, בסדר, אז אנחנו מדברים על דאטאבייסים שנהוג לקרוא להם SQLים, כדוגמת MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle וכו'.
עכשיו, אני לא יודע אם כמה
כדאי
לרדת לשם, אבל אולי במיל... סליחה.
כן, לא, אני אומר כאילו...
אולי במילה אחת, רק...
אוקיי, כנראה יש לנו עיכובים. אישה, אם תוכל להסביר ממש במילה אחת, מה זה Eventual Consistency? מה זה הבאזוורד הזה?
במילה אחת, זה כמו שאורי אמר, יהיה בסדר. במקרים שלא בסדר, אנחנו, יש לנו דרך לדעת שדברים השתבשו, שאנחנו משתמשים ב-Time Vector בשביל זה, וכשדברים כן השתבשו, אז אנחנו מציגים ל... אחד מהישויות במערכת, מקרה של וולדמורט למשל, זה הקליינט, מציגים את מה השתבש, ובאיזה סדר זה השתבש, ונותנים לו לעשות סדר בדברים. עכשיו, שיבושים הם מאוד נדירים, וכשהם כן קורים, אז יש דרכים לא מסובכות לטפל בהם. לרוב המקרים זה פותר את הבעיה.
אוקיי, זאת אומרת...
נכון, יש מקומות שלא תוכל להשתמש בהם.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו אומרים בכתיבה, אנחנו נעשה את זה פשוט, הכתיבה תמיד מצליחה, ובקריאה, באמת ברוב המקרים, שום דבר לא משתבש, אבל אם זה משתבש, אז לאחריות זה שקורה, לפתור את השיבוש, כלומר, להגיד איזו תשובה נכונה, בדרך כלל יקבל נגיד שתי תשובות עם איזשהו טיים וקטור, שמסביר לו מאיפה כל אחת מהתשובות הגיעה, והוא באחריותו, כיוון שהוא האפליקציה, הוא אמור להבין מבחינה סמנטית מה קורה שם, הוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, התשובה הזו יותר עדכנית מהתשובה הזו, ובסופו של דבר להשתמש בה. זה ממש הקצה המזלג, Eventual Consistency. אז בואו נמשיך קצת הלאה. יש לנו ככה רשימה מאוד ארוכה של שאלות. כמו למשל, למה reliability וscalability הולכים ביחד, יד ביד?
אז קודם כל, מה זה reliability? יש כמובן רמות שונות לזה, אבל בצורה מאוד פשטנית. זה לדאוג שאני הולך בוא נגיד שזה אתר אינטרנט, אני הולך לאתר אינטרנט, ותמיד אני מצליח לעשות משהו. אני תמיד מצליח לראות את הדף. אני מצליח, אני לוחץ על כפתור וזה עובד. או במילים אחרות, האתר לא למטה. עכשיו יש פה קצת טריק, כי לכולם ידוע שמחשב סופו ליפול. משהו יקרה לו. ההארד דיסק שלו ילך, המאדרבורד ילך, המאוורר ילך. מי שמספיק זמן בשוק יודע שאין דבר כזה, או כמעט אין דבר כזה מחשב שחי לנצח. משהו יקרה לו בסוף. או צריך סתם לעדכן את התוכנה, כן?
כן, וזה גם יכול להיות...
אנחנו יכולים להרשות לעצמנו.
זה גם יכול להיות טעות אנוש, זה יכול להיות מישהו שבטעות ניתק אותו, זה יכול להיות הפסקת חשמל, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים.
כן. עכשיו אנחנו רוצים להיות בטוחים שאם דבר כזה קורה, עדיין הפונקציונליות זמינה. יכול להיות שיש משהו שנקרא graceful degradation, זאת אומרת, ירידה קלה בשימושיות, שזה לא אידיאלי, אבל צריך להתכונן לזה, ובעיקרון שתמיד זמן. עכשיו, דבר שני זה scalability. Scalability זה מונח ארכיטקטוני, שאומר שאם אני צריך עוד משאבים, אני צריך שהארכיטקטורה שלי תתמוך בסקלאבילטי, בצורה כזאת שאני זורק עוד חומרה, זאת אומרת, למשל, אני צריך עוד CPU, זה לא מספיק מהר, אני שם עוד מכונה, שיש לי יותר זיכרון, עוד CPU, אז, ובעיקרון אפשר הרבה מכונות קטנות וחלשות ואומללות, שיהיו יותר חזקות מהמכונה הכי חזקה שיש בשוק. זה כאילו... scalability לרוחב, מה שנקרא. ועוד ש-scalability לאורך,
לגובה.
זה יותר להוסיף כוח ל... מה? לגובה, נכון.
לגובה.
זה להוסיף עוד מכונה. סליחה, עוד משאבים על אותה מכונה עצמה. עכשיו, דברים האלה הולכים ביחד, כי זה אומר שיש לי הרבה מאוד מכונות, אחד בשביל scalability, אם אני בונה את זה בצורה נכונה, שהם גם partition tolerance, זאת אומרת שאני שם מכונה אחת למטה, אני אחד יורדת מתוך הקלאסטר, עדיין הכל בסדר. לפעמים זה שני מונחים שמתבלבלים ביניהם, צריך להבדיל ביניהם, לדעת שהם הולכים אחד, אם עושים טוב את שניהם, אז הם הולכים ביחד יפה מאוד.
אוקיי, ואני חושב שגם גם בווייט פייפר הזה של דיינמו מדברים על באמת על רפליקיישן ושמן הסתם קשור לרילייביליטי, שבאמת מזין את שני הדברים, גם רילייביליטי וגם סקלביליטי. אוקיי, אז בואו נמשיך קצת הלאה. יש לנו בסך הכל די הרבה. אז בוא נבחר לנו נושא מתוך, כן, נבחר נושא מתוך הרשימה. בוא נקריא רק שנייה את הרשימה, כזה בגדול של דברים שרשם, בעיקר ישי רשם, רק כדי שתדעו בגדול מה אנחנו מדברים. אז יש לנו availability versus partition tolerance, response time as an availability measure, single point of failure, clustering, master slave, scaling data, normalization, denormalization, two ways of, to scale data, storage key value versus SQL, Cassandra, Voldoor, Montes, LA וכו'. והגעתי רק לאמצע. אז בוא נבחר נושא.
ברור שלא נספיק הכל, כן. דרך אגב, אולי כדאי לציין שרשמנו את זה בגוגל וייב, ואפשר להשאיר את הגוגל וייב הזה למעלה, ואם יש מאזינים עם גוגל וייב, אז אפשר להמשיך דיון אחר כך, זה בטח יכול להיות מעניין.
סבבה, כן. אז בוא, אתה יודע, בוא נדבר, מה לך לדבר על נורמליזיישן ודנורמליזיישן?
כן.
יאללה, נראה.
אז
הם נורמליים.
אתם נורמליים.
או לא נורמליים. יש סקלביליטי למידע זה דבר מאוד מסובך. לרוב אני טוען שיש שני דרכים לעשות סקלביליטי למידע. דרך אחת זה לעשות לו דינורמליזיישן, ואולי נדבר על זה עוד מעט. דרך שנייה זה לעשות לו נורמליזיישן. זה הצד ההפוך בדיוק.
כן, אז בוא נגדיר מה זה. בוא נגדיר מה זה כל אחד מהם.
מי שמכיר SQL את השפה, או אולי Relational Databases, יודע שאפשר לעשות views מעל טבלאות. זאת אומרת, היבטים על טבלאות. שמאחורי הקלעים זה... פשוט ה-view הזה, הוא לוקח כמה טבלאות, עושה להם ג'וינים ביחד, מאחד אותם, עושה להם מישמש, ומציג, אורז את המידע בצורה קצת שונה, מציג את זה בצורה אחרת. זה נורמליזציה של מידע.
כלומר, בוא רק נחדד את זה, אז נורמליזיישן, נורמליזציה של המידע, זה אומר שכל פריט מידע נמצא במקום אחד, במקום הנורמלי שלא נקרא לזה, הוא לא משוכפל, ואם צריך אותו במקום אחר, אז עושים שאילתות כדוגמת join, או בצורה יותר כוללת נקרא לזה views, ומביאים אותו לאן שצריך. כלומר, המידע נמצא בצורה הכי קומפקטית שלו, וכדי להציג אותו בהצלבה עם מידע אחר, אז עושים joining, במקרה הרגיל. אז זה מידע...
זה באקדמיה? שתלמד בצורה אקדמית SQL ודאטאבייסים רלציוניים, יגידו לך, תנרמל את הכל, אתה תחסוך הרבה מידע.
כן, עכשיו זה הגיוני, זה הגיוני מהרבה סיבות. כלומר, אם אתה רוצה להתקן איזשהו פריט, אתה צריך להתקן אותו רק במקום אחד, אתה חוסך במקום. זאת אומרת, יש לזה הרבה היגיון, אבל יש לזה גם בעייתיות. ולכן אנחנו גם מדברים על denormalization. לך זה, ישי.
denormalization זה הפוך. יש לי חתיכה מאוד גדולה של מידע, אז אני אחתוך אותה לחתיכות קטנות. כי למה? כי אולי זה יקר לי מדי לקחת את הכל ביחד, אולי רק לחפש בתוך המבנה נתונים לחתיכה הקטנה הזאת, זה יהיה מסובך, או יצורך מני משאבים. ואם אנחנו מדברים על scalability, יכול להיות שאם כל המידע קיים במקום אחד, שזה מאוד טוב לי כדי לשמור על ההגינות של המידע, או איך נקרא לזה? לשמור שהמידע יהיה קונסיסטנטי, כן. אז במקום זה תפזר את המידע לכל רוח, שכל מכונה תדאג לחתיכה קטנה של, מכונות שונות תדאגו לחתיכות קטנות של המידע, ואותם יהיה יותר קל לעשות סקייל.
כן, זאת אומרת, זה בעצם פן אחד של denormalization, ופן שני הוא שיכול להיות שיש פריטים של מידע שתכתוב כמה פעמים. כדי שהקריאה תהיה יותר מהירה ויותר פשוטה.
בדיוק. ומה הבעיות שיש עם זה? אז שאתה מפזר מידע לכל מקום.
אתה עונה או שאני עונה?
אני שואל אותך. כן, עכשיו תורך.
אוקיי, אז מן הסתם הבעיה הראשונה היא שאם אתה רוצה להדכן משהו, אתה צריך להדכן אותו במספר מקומות. וזה מקום שקל מאוד לטעות בו. אתה יכול בצורה טריוויאלית פשוט לשכוח, כן, כשאתה כותב את התוכנה, פשוט לשכוח לעדכן את זה, או שאם הוספת פיצ'ר, אז אתה מעדכן בשלושה מקומות, ובמקום הרביעי שכחת, אבל מה שיותר קשה זה, ביוחד שאנחנו מדברים על כל מיני דאטה סטורים, שהם חצי קונסיסטנט וכולי, זה שזכרת לעדכן בכל ארבעת המקומות, אבל אחת מהפעולות נכשלה, ושלוש מהם הצליחו. עכשיו מה אתה עושה? אז אתה בבעיה של דאטאבייס הוא לא קונסיסטנטי, ויכול להיות שהוא כבר לא יהיה קונסיסטנטי לתמיד. לא כלומר, זה לא רק שהוא eventual inconsistent, כן? הוא לעולם לא יהיה יותר קונסיסטנטי, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה.
אינטגריטי של מידע זה באמת אחד הבעיות הגדולות שמלוות עם עם נורמליזיישן ודינורמליזיישן של מידע, אבל די הגיעו הרבה פעמים מגיעים למסקנה, ארכיטקטים שמנהלים מערכות מהסוג הזה, שזה כמעט בלתי אפשרי להמשיך בצורה שכל המידע במקום אחד, במסד נתונים רלציוני. זה,
וגם,
אולי זה יקר לפחות, כן.
גם לפעמים אתה עושה, אתה שואל את עצמך את השאלה, אוקיי, אז מה קרה? מה קרה עם... על אחת למיליון טרנזקציות, לא נכנס
פריט מידע.
כן, התפקשש.
כן, נכון, אז באמת תלוי, יש דאטה שבאמת לא אכפת לך שהתפקשש. לא יודע אם אתה שומר לוגים של יוזרים כדי לחשב סטטיסטיקות ואחד מהם החמצת, אז בסדר, לא נורא. מצד שני, אם אתה עושה טרנזקציה בנקאית, אז כנראה שמאוד מאוד אכפת לך. אז זה מאוד תלוי באופי של האפליקציה. ומעבר לזה, אתה גם הרבה פעמים יכול לקחת צעדים כדי לתקן. כלומר, יש לך איזשהו לוג של הפעולות שקרו, ואתה יכול פעם, לא יודע, פעם בשעה, פעם ביום, להריץ איזשהו תהליך שמתקן את הדאטה שלך. אז יכול להיות שעד שהתהליך הזה ירוץ, הדאטה לא יהיה תקין, אבל אחרי זה תוכל לתקן אותו בקלות. דרך אגב, קראתי לא מזמן בלוג פוסט אחר של החבר'ה מפרנדפיד, שמתארים איך הם בנו את המודל של הדאטה שלהם. הם השתמשו ב-MySQL, אבל לא השתמשו באף אחד מהפיצ'רים הסיקוולים שלו. כלומר, השתמשו בו בגדול בתור Key Value Store, ועשו דין נורמליזה של הרבה מאוד דברים, והם החליטו שבמקום ליצור טרנזקציות, הם פשוט כתבו פרוסס שרץ וכל הזמן לתקן את הדאטה. ואמרו שבתוך כמה שניות, גם אם היה להם דאטה שהוא לא קונסיסטנטי, תוך כמה שניות זה יסתדר. בזכות התהליך הזה, וזה היה להם הרבה יותר קל מאשר לכתוב פרוטוקול של טרנזקציה, או לדאוג לזה שהדברים תמיד יהיו נורמליים. אז זה שיקול שהוא תקף, אני חושב, בהרבה מאוד מהאפליקציות, ובסופו של דבר כל מקרה לגופו, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד נפוץ באפליקציות וויביות, באפליקציות שהן סטייל רשתות חברתיות וכולי, שבהן הנכונות של הדאטה היא לא תמיד קריטית.
הדוגמה הקלאסית היא קאשינג, שזו דוגמה אולי קצת חלשה, אבל בוא נגיד קאשינג של דפי HTML, Ruby on Rails, כמו שהרבה יודעים, זה מערכת שמאוד קל לכתוב איתה בצורה, עם איטרציות מאוד מהירות, אתרי אינטרנט, או דפים ב-HTML, בעיה שזה יחסית איתי, זה לא, והדרך הכי טובה לעשות לזה סקיילינג, שזה די מבושל בתוך המערכת, זה לעשות קאשינג ל-HTML snippets, לחתיכות מ-HTML. ואז זה למעשה נורמליזציה של מידע, אתה לוקח את המידע שצברת מאוסף שירותים, אתה יוצר ממנו חתיכת HTML נחמדה, אתה שם את זה בקש, ואתה אומר לעצמך, טוב, יש לזה TTL, ה-time to live שלו, זאת אומרת, הוא יחיה עוד 30 שניות, אז כל ה-100,000 יוזרים שיבואו ב-30 שניות הקרובות, יראו מידע שהוא לא לגמרי מהימן, לא קרה כלום.
כן, דרך אגב, הפטנט הזה של לעשות קש ל-HTML, זה פטנט שכבר נפגשתי בו בימים הצעירים של ASP.NET, ממש מהגרסה הראשונה של ASP.NET, הם פשוט הגדירו יכולת לעשות קש לעמודים שלמים וגם לחלקים ממנו. כלומר, אם יש לך נגיד איזשהו טולבר שמאלי או טולבר עליון או משהו כזה, אתה יכול לעשות קש רק לו, ואתה כמובן מגדיר לכמה זמן אתה רוצה וכולי, אז אני לא יודע אם הם, אני מניח שהם לא יוציאו את השיטה, אבל הם כנראה היו שם לפני, הם כנראה היו שם לפני רייס, ואני חושב שהם דווקא עשו את זה בצורה מאוד יפה. אני לא יודע איפה ASP.NET עומד היום, כי מאז לא השתמשתי בו הרבה, אבל לפחות זאת הייתה, זה המקום הראשון שבו אני נפגשתי בזה.
ככלל נראה לי שמעט מאוד מערכות עכשיו ממציאות מסקרץ, שבדרך כלל משכללות מערכות אחרות שלמדו מהם כבר.
כן. טוב, אז אנחנו כבר מקליטים כמעט 40 דקות. זה אומר שהגיע הזמן לסיים, אבל באמת עברנו אולי 3 נושאים מתוך הרשימה מאוד ארוכה.
כן, נראה לי שהפודקאסט הזה לא סקלבילי במיוחד.
כן.
אוקיי.
אבל אני חושב שזה אחלה רעיון, ישי, בוא נפרסם את הווייב הזה. ואם באמת למי ששומע יש איזשהו רצון לדבר על משהו שלא הספקנו לדבר, למשל אנחנו יכולים להגיד שוולדמורט זה משהו שלאישה יש הרבה מאוד ניסיון איתו, וולדמורט זה הדאטאבייס שנכתב בלינקדאין, נכון אישי?
התחיל בלינקדאין, עכשיו זה אופן סורס, יש הרבה מאוד משתתפים בכתיבה שלו.
אוקיי, קסנדרה.
קסנדרה מאוד גדולה.
כן, קסנדרה זה הדאטאבייס שהתחיל. התחיל בפייסבוק, ועכשיו הוא גם כן אופן סורס, ולהתעסק איתו קצת, ויש עוד הרבה הרבה מאוד נושאים שנמצאים פה בווב, אז אם מעניין אתכם משהו שלא הספקנו לחסות, אז אנחנו נשמח להמשיך בנושא, או שסתם אפשר לעשות דיון טקסטואלי בעניין. זהו, אז אישי, תודה רבה.
תודה לכם.
היה מעניין, היה מעניין ומרתק כרגיל.
יופי.
יופי, אז להתראות, שבת שלום.
לילה טוב.
ביי ביי.
ביי.